אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
צריך לזכור בארכיאולוגיה, תמיד 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 יש סיכוי, וזה נכון עובדתי תמיד, שעוד לא מצאנו. ויכול להיות שעוד שנה מישהו יחפור משהו באיטליה וימצא באיזה וילה פרסקו של גבר קשור עם שרשראות לקיר ואישה מצליפה בו. החוכמה היא לא להתבייש בזה שאנחנו לא יודעים, ובכל זאת לתת איזשהו הסבר. גם בסקס לא המצאנו כלום.
גלי יפה היא מרצה לארכיאולוגיה וחוקרת עצמאית. היום בסקס אפיל, גלי תחזור איתנו אחורה, אחורה ממש, אל הדילדו הראשון בהיסטוריה, ותספר לנו על ממצאים ארכיאולוגיים מרתקים נוספים שקשורים למיניות.
היי, אתם ואתן על סקס אפיל, פודקאסט המיניות של וויינט יחסים. אני לורי שטט מאור, ואיתי נמצאת גלי יפה, מרצה לארכיאולוגיה וחוקרת עצמאית. מה קורה, גלי?
בסדר גמור, בסדר גמור.
אנחנו נפגשות פה בברלין, במלון שאני מתארחת בו, אז יכול להיות שיהיו קצת רעשי רקע והפרעות. את גרה בברלין?
אני גרה בברלין כבר כמעט שנתיים פלוס. אני עוסקת במחקרי רוחב, נקרא לזה. אני אוהבת לתפוס נושא ולרוץ איתו על כמה תקופות. אני מוצאת בזה יותר גיוון. כלומר, אני צריכה את הגיוון, אני לא יכולה את האחד מימדיות. בין לבין גם מדריכת טיולים, מדריכה במוזיאונים הארכיאולוגיים. אני מסתובבת כל היום בין הממצאים. אז כן.
כמה שנים את עושה את זה?
כבר כמה? 20 שנה אפשר לספור. 20 שנה, הגעתי במקרה, קצת רוב דברים טובים קוראים במקרה, סיור בירושלים כמובן בגיל 10, עם חבר ארכיאולוג של ההורים, ואיכשהו משם זה משהו נתפס. זהו.
את זוכרת את הרגע שראית, ביקרת במערכה הארכיאולוגית וראית והרגשת שזה מעניין אותך, שזה מושך אותך, כי זה לא מקצוע כך שגרתי ללמוד ארכיאולוגיה.
תראי. כל ארכיאולוגית או ארכיאולוג בני 40 ומטה שיגידו לך שזה לא קשור לאינדיאנה ג'ונס הם שקרנים. חד וחלק, לטוב ולרע, שבזה אינדיאנה ג'ונס הוא לא ארכיאולוג, הוא ארכיאולוג בהכשרה, אבל אין שום דבר ארכיאולוגי בסרטים שלו, למרות ששוב, אני מעריצה גדולה, אני מתה עליו, כן, גאון. אבל תמיד הייתה לי משיכה לעבר, להיסטוריה תמיד, גם בבית ספר. 5 יחידות שלי היו היסטוריה, לא שום דבר אחר. ויש לי איזשהו יכולת זיכרון טובה, לטוב ולרע. אז הכל יחד.
אדיר. אני רוצה שנדבר בפרק הזה על בעצם מיניות בתקופה הפרה-היסטורית וההיסטורית והעתיקה.
כן.
מה אנחנו יודעות על, על המקום הזה של עינוג עצמי לאורך ההיסטוריה?
תראי, כמו כל דבר בארכיאולוגיה, כל שאנחנו מרחיקות לכת אחורה בזמן, המידע נהיה לא פחות, לא יודע שיש פחות מידע, כמו שיש לנו פחות עוגנים ודאים לאחז בהם. כלומר, אם אני אדבר על ימי הביניים, אז זו הסתכלות אחת, אם אדבר על התקופה הרומית או היוונית, הסתכלות אחרת, תקופת הברונזה, הברזל אחרת, אם נלך לפרה-היסטוריה של 20-30 אלף שנה, אז זה עולם אחר לגמרי. ברור שהייתה מיניות. אין סיבה לחשוב שעינוג עצמי לא היה קיים בפרה-היסטוריה. אולי לא בתפיסה שאנחנו תופסים אותה היום, אבל לחשוב שבני אדם מלפני 15-20 אלף שנה לא הרגישו תחושות נעימות שהם נגעו באיברי מין שלהם, זה הרי מטומטם לגמרי.
בוודאי, גם הנחה היא שגם לפני הדתות המונותאיסטיות, אז לא היה בעצם מגבלות להנאה. גם היו תרבויות שקידשו את הגוף, כמו יוון העתיקה וכאלה.
כן, יוון העתיקה זה סיפור אולי קצת אחר, אבל היה למשל, אם אנחנו מדברים על קידוש דווקא בפרה-היסטוריה, ופה זה מעניין, נכנס העניין של הצלמית ונוס.
מה זה?
הכינוי צלמיות ונוס נדבק אליהן במאה ה-19 על ידי איזה חוקר גרמני, כי זה צלמיות שלרוב את רואה אותן מופיעות עם חזה מוגדל ובטן מוגדלת, והן מייצגות איזשהו פן של הריון, פוריות.
את יכולה להסביר מה זה צלמית וגם על איזה שנים אנחנו מדברות?
אז צלמית היא בעצם, זה מילה אחרת לפסל, פסלון, אוקיי? צלם, מהמושג צלם. יש לנו כאלה החל מלפני לפחות 50 אלף שנה. עכשיו יש גם כאלה שנמצאות בוויכוח האם זו צלמית או זה פשוט משהו שהטבע עשה והעיניים שלנו חושבות שיש פה דמות, יש שתיים כאלה לפחות, אחת אגב מבירקת רם בישראל.
אז לפעמים זה פשוט משהו שהוא אבן או משהו כזה של...
שהגיאולוגיה יצרה משהו יכול להיות שאנחנו מדמיינות, אבל לא בטוח. אבל יש לא מעט כאלה, המון באירופה אגב, אחת מדרום מערב גרמניה, מהויפלס, שנחזור לאתר הזה בהמשך, שהיא לגמרי צלמית פריון, ואז את ממש רואה דמות נשית עם חזה גדול ובטן גדול, את מבינה שזה מייצג הריון, הריון נתפס כמשהו מיסטי. האם זה משליך על המיניות ישירות? יכול להיות, כלומר יכול להיות שעושה פה הקשה, שאם ההיריון נתפס כמיסטי, גם האקט המיני נתפס כמשהו מיסטי. אבל, וזה בדיוק מה שאמרתי בהתחלה, יש פה ספקולציה מסוימת, כי אף אחד לא יכול לאשר לי את זה.
אז בוא נתחיל מהתקופה הכי הכי מוקדמת.
של עינוג עצמי?
כן.
שידוע לנו, מדעית, ודאית, 28 אלף לפני הספירה, אותה מערה בהוהפלס, ככל הנראה הדילדו הקדום בעולם. הממצא אגב הוא מ-2005, שזה יחסית מאוחר,
מאוד,
יחסית חדש.
מאוד.
ובעצם זה אבן משויפת, מוחלקת לגמרי, ארוכה באורך של בערך 30 סנטימטר, שדי מכובד. ויש לה גם בחלק ממש בקצה העליון מין חריץ, שיכול להיות מדמה כיפה של איבר מין. ומשם הגיעו למסקנה שיכול להיות, יכול להיות שזה באמת איזשהו סוג של דילדו להנאה עצמית, לעינוג עצמי של אישה, או אולי לחלופין גם גברים ברמה של הסקס אנלי, אנחנו לא יודעים ואי אפשר לפסול.
איך זה התגלה במקרה?
התגלה לא, מעלה חפירות ארכיאולוגיות. תראי, זה מערה שהיו בשם ממצאים מדהימים. לא קשור בכלל לנושא שלנו, אבל שם מצאו את איש האריה, שזה אחת מצלמיות שנהב הקדומות ביותר בעולם בלי קשר. כמובן שיש לא מעט חוקרים שקמים נגד ואומרים, אוקיי, אתם רצים פה רחוק מדי עם הדמיון שלכם, זה יכול להיות גם איזשהו כלי אחר. ברור שזה יכול להיות כלי אחר, ואני האחרונה שאגיד לך, שישב פה ואגיד לך, כן, 1,000,000% זה הדילדו הקדום בעולם. לא. אני כן אגיד לך, אבל שוואלה, כשאני מסתכלת על הממצא, אני אומרת, לא צריך לפסול את זה. זו אופציה מאוד ריאלית. ואני לא פוסל גם את האופציה שאנשים שמתנגדים לתזה הזאת, גם מתנגדים מתוך איזושהי אג'נדה קצת יותר שמרנית.
למה, באיזה קטע יש אנשים שמתנגדים?
תראי, אובייקטיבית, אין לנו הוכחות. אין הוכחה, לא לכאן ולא לכאן.
לשימוש שנעשה בזה.
לשימוש. אני לא יכולה להגיד ב-100% שהשתמשו בזה בתור דילדו, ואני לא יכולה להגיד ב-100% שלא השתמשו בזה בתור דילדו. אז פה נכנס, את יודעת, זה מדעי הרוח. ואנשים ריאליים שלנו רק קשה למדעי הרוח, כי הם צריכים תשובה חותכת, אבל אין פה תשובה חותכת. זה יכול להיות זה וזה יכול להיות זה, ואני גורסת שכן, ומישהו אחר יגרוס שלא. יכול להיות שאני גורסת, כי זה נורא נראה לי משהו מאוד מאוד הגיוני, ויכול להיות שמישהו מתנגד, כי הוא אומר לא סביר, ויש גם אנשים שטוענים שמיניות כמו שאנחנו מכירים אותה, או עינוג עצמי, זה משהו נורא מודרני, שלא התחיל לפני אולי התקופה של הרומאים. בעיניי זה קשקוש לחשוב ככה, כי שוב, טבע אדם הוא טבע אדם, ואין סיבה לחשוב שלא.
אנשים גם השתמשו בעבר במשני תודעה, זאת אומרת, יש כאילו היגיון עם כך שהאדם כיצור חי חיפש דרכים לעשות לעצמו נעים.
ברור, קודם כל משני תודעה, בוודאי, יש לנו דווקא מחקר מישראל של חבר טוב, דוקטור ארכיאולוגיה, שפרסם מחקר שבו מצאו על המזבחות, מתל ערד, שריות של קנאביס ומריחואנה.
כן. גם עכשיו, ממש לאחרונה, מצאו שריות של אופיום.
כן, היה זה פרסום. כלומר, זה לא מפתיע שהשתמשו בזה במקדשים, לא יפתיע אותי אם השתמשו בזה גם בדברים אחרים. בדיוק כמו שיין שמשקר, הוא יין שמשקר, ושתו יין בכמויות מטורפות בעת עתיקה, אנחנו יודעות את זה. המרתף יין הגדול והקדום ביותר בעולם, אני השתתפתי בחפירות שלו בתל קברי, מעל 100 קנקנים מלאים שכולם לפי בדיקות מעבדה, הם מלאים באותו יין. באותו יין בדיוק כמו את התרכובת.
וזה נשמר? זאת אומרת, הנוזל?
לא, אבל השרידים נשארים בקרקע, ואת הקרקע אפשר לבדוק.
זה מגניב.
כן. אז בטח שיש משנה תודעה, ויכול להיות שזה גם משפיע על באמת, על פעילות מינית.
כן, כן.
אבל בשביל זה אנחנו צריכות תיעוד. תיעוד לדברים כאלה מתחיל יחסית מאוחר, כי גם כשיש לנו כבר כתב, וכתב מתחיל סך הכל 3,200, אבל כתב הוא לבאס אותך או לא, נוצר בשביל בירוקרטיה, כן? לא בשביל ששייקספיר טוב מחזות. המציאו את הכתב בשביל בירוקרטיה.
מה זאת אומרת, האדם הקדמון לא כתב דברים כדי להעביר מסרים לאנשים אחרים?
לא, האדם הקדמון צייר על הקיר. איפשהו ש-3,200 מתחיל כתב היתדות וכתב החרטומים, מצרים, מסופוטמיה. והכתבים האלה נוצרו בשביל לנהל את הבירוקרטיה של הערים, לא בשביל לכתוב מכתבי אהבה. יותר מאוחר, הכתב שהוא גם נהיה אלפבטי, אחרי הכניסה של הכתב הפיניקי, והכתב היווני, אז זה כבר נהיה קצת יותר פרוזה, לא שאין לנו פרוזה, עלילות גלגמש הם פרוזה בכתב יתדות, אבל זה נדיר מאוד.
מעניין מאוד.
נדיר מאוד.
מה עם ציורים אירוטיים, דברים כאלה, מתי היה?
יש במצרים העתיקה כבר, למשל במצרים, לא רק ציורים, יש תבליטים. במצרים יש ציור אחד מאוד מפורסם שמתחבר למלכה חטשפסות, שהיא הפרעונית היחידה בהיסטוריה של מצרים, 115 לפני הספירה, ויש מעל המתחם קבורה של המצאו, קוראים לזה גרפיטי, ציור קיר, של גבר ואישה, כשהגבר חודר אליה מאחור, כשהיא עומדת, מתכופפת קדימה.
אה, לוהט.
כן, כן, לגמרי, לגמרי, זה לא הכי לוהט, יש לי יותר, חכי. והאמת היא ששם הפרשנות נורא מעניינת, כי מפרשים את זה בהמון מקרים, כניסיון לגחך על חטשפסות, ולהפוך אותה בעצם לכפופה, לגבר אחר שמנהל את הממלכה מאחורה ברקע. מצטמשים בתנוחה המינית.
כאילו היא השפחה שלו, משהו כזה.
בדיוק. כאילו היא הפסדה, אבל הוא מאחורה מנהל את העסק. יש לנו תגליפים מיניים המון ממסופוטמיה. שם גם מה שמאוד נפוץ, וזה נורא מעניין, זה הגבר עומד, האישה כפופה קדימה, תוך כדי שהוא חודר אליה מאחורה, והיא בזמן זה, שימי לב, שותה עם קש מאיזשהו קנקן.
מה היא שותה?
אני לא יודעת מה היא שותה, זה לא, קודם כל השאלה היא מה בכלל.
כאילו יש השערות כזה?
מניחים אולי יין או דברים כאלה, אולי בירה, אבל באמת, תחשבי שכאילו היא כפופה, היא נראית שותה, יש גם, תקשיבי, יש תגליפים שזה ברמת הפורנוגרפיה, את רואה כאילו אישה, כאילו הגבר מחבק אותה, היא חובקת את הגוף שלו עם הרגליים מקופפות קדימה, תוך כדי שהם עושים סקס לגמרי, כאילו עכשיו השאלה היא גם, מה המטרה של הדברים האלה? אנחנו לא בטוחות. נדבר איתך על תגליפים מלפני כמעט 4,000 שנה.
וואו, תמיד אחד הדברים שאותי מרתקים זה לראות איך בהיסטוריה, נגיד פירמידות, עשו אותם מכל מיני מקומות בעולם, בלי שהיה קשר בין המקומות האלה. נכון. לא שידוע על איזשהו קשר, זאת אומרת לפני שהיה תעבורה של ספינות וכאלה דברים. זה כאילו מראה שהאנשים עם אותם אנשים, פשוט נכון. מפוזרים במקומות אחרים.
ספציפית הפירמידות תמיד מעלים את זה, והתשובה לזה היא שאם תתני לילד לבנות מגדל, הוא יעשה פירמידה, כי זה הדבר, דרך ההגיונית ביותר לבנות מגדל, זה במדרגות. כך שזה כנראה הסיבה, אבל זה נכון.
אז השאלה שלי היא, האם הציורים האלה, או היו, התגלו בעוד מקומות בעולם, או האם יש איזושהי קורלציה בין מקומות מסוימים בעולם ודברים דומים שקשורים במיניות? למשל הודו, נגיד, אסיה, כל מיני דברים כאלה.
בהודו אנחנו, למשל, תרבות עמק האינדוס, שהיא מקבילה לתחילת כל הכתב במסופוטמיה ומצרים, מהאלף שלישי לפני הספירה ודברים כאלה, שם אני לא מכירה יותר מדי דיפיקציות גרפיות של מיניות. בהודו, דוגמה הרבה יותר מאוחרת, שהיא מקבילה שוב במאה ביניים מוקדמים, מהעשירית לספירה, אז יש מקדש קג'והרו שכולו, כל הפסדה שלו, תגליפים של סצנות סקס על גבול האורגיה המונית אחת. ויש למשל תופעה מעניינת למשל בעולם המינוי, שבו אנחנו רואים למשל שבכל הציורים, הפרסקאות המינויים שיש בהם נשים, הן מופיעות למשל עם חזה חשוף. קודם כל ההנחה הבסיסית היא שזה איזשהו בגד טקסי. אנחנו מניחים שרוב הדברים להם טקסיים. נדיר שנראה איזשהו ציור או תגליף או משהו שהוא של חיי יום יום, זה פחות מה שרואים. והשאלה היא האם החזה החשוף משחק פה איזשהו משחק מיני, או שזה פשוט חזה חשוף כי זה הבגד וזה לא היה אישו בכלל.
כן, כי ככה התלבשו.
כן, כלומר, גם היום אנחנו יודעות הרי סך הכל שעדיין זה לא איבר מין.
נכון, זה איבר של הנקה.
נכון, זה לא איבר מין נשי. ושוב, אז יכול להיות שזה התפיסה שלנו, זה מתחבר גם, יש קונספט שלם, לא חושב שזה קשור אלינו, מעניין אותך, אבל שנקרא binary bind במחקר היסטוריה ארכיאולוגי.
מה זה?
בעיקר, מה שזה אומר הוא, אנחנו לא יכולים להשליך את ההבנות המגדריות שלנו על העבר. אנחנו לא יכולים להניח שלפני 3,000 שנה חשבו בזכר, נקבה, גבר, אישה, או מה קורה עם כל הרצף הבינארי באמצע.
היה גם מין אינטרסקס, לא? תמיד היה גם כאילו את המין באמצע, המין ש...
לא תמיד, אבל יש מספיק עדויות למה שאנחנו קוראים היום טרנסג'נדרים, או כן, או הבינארים, או נקרא לזה, ככה יש לנו כמעט מכל התקופות, יש, שוב, על חטשפסות, יש דיונים שלמים, האם היא, כי היא הציגה את עצמה, בכל התגליפים של חטשפסות היא מוצגת כפרעו גברי. מה היא הייתה? היא הייתה פרעונית. ללא ספק אישה, כשאת רואה בתגליפים, שהיא מופיעה בהם, היא מופיעה לגמרי כפרעו, עם כל הסממנים הגבריים, הדבר היחיד הנשי שיש עליה זה החזה שלה.
אבל הביגוד.
הביגוד, הזקן, הכובע, זה הכל זכרי לגמרי כמו פרעו ממין זכר, ויש על זה דיונים שלמים. יש לנו מקרים יותר מוכרים של ימי הביניים המוקדמים, מאה עשירית, מאה תשיעית לספירה בסקנדינביה, צפון אירופה, קברים של נשים פתאום עם חרבות. עכשיו, או קברים של שלד שהוא ביולוגית לגמרי גברי, אבל כל המנחות הן מנחות נשיות, מה קורה פה? עכשיו שוב, השאלה היא האם זה המנחות נשיות, למה הוא תפס את עצמו כאישה? הוא הציג את עצמו כאישה? היא? אז אנחנו בבעיה, ואנחנו צריכים להסתמך על הממצא הארכיאולוגי, לא שאי אפשר, אבל החוכמה בדברים האלה היא לדעת להגיד, להגיד לאנשים, כלומר, כשאני מציגה משהו החוצה, החוכמה היא להגיד להם, עד כאן זה מה שאני יודעת בוודאות, מכאן אני משערת. וזה בסדר לשער, אבל אנשים צריכים לדעת שאת משערת.
כן, מה, זו, מה שזה אומר, שיכול להיות שזה ישתנה לאור תגלית חדשה.
בוודאי, ארכיאולוגים מאוד גורים בזה אגב.
גם המדע כל הזמן משנה את עצמו בהתאם לתגליות חדשות.
תכף ממשיכים, הודעה קצרה וחוזרים.
וויינט פלוס החדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים. חודש ראשון ב5.90 בלבד. למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש.
אני חושב שגם אנחנו, העולם המודרני, מתייחס לזה באיזושהי בפוריטניות הנוצרית הנפוצה של החמישים שנה האחרונות, כאילו, בואי כאילו נשים את השולחן, מה הדיל הגדול, כאילו רבא, כאילו אם אנחנו יכולים לראות את אנשים מורידים אחד לשני את הראש, אז כאילו מה הבעיה לראות את אנשים עושים סקס?
לגמרי.
הרי כאילו אף אחד לא יכעס עלייך אם חלילה תראי לילד בן 8 מת לחיות, אוקיי?
Do you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy?
Yippee-ki-yay, motherfucker.
שוואו, האלימות שם הפסיכית, אני מת על הסרט, ברוס וויליס גאון, אבל כאילו זה אלימות פסיכית.
די, אנחנו מלמדים ילדים בני 5 כבר על השואה, אין דבר יותר נורא מזה.
זה נכון, אבל תנסי להראות להם, אני לא יודעת מה, סרט אפילו חצי תמים, כמו לאו אקשואלי, שיש בו כמה סצנה שרואים ציצים, הם כאילו עושים סקס, כאילו, ויעופו עלייך.
מה אנחנו יודעות באמת על אורגיות לאורך ההיסטוריה, ארכיאולוגית?
היו, ארכיאולוגית, להגיד לך שאני יודעת לאורך ארכיאולוגית, אני יכולה להגיד לך שיש ממצאים של ציורי קיר ותגליפים שאפשר לראות בהם ביטויים לאורגיות, כמו למשל המקדש הזה בהודו. צריך להבין שארכיאולוגית מבחינת מין, יש לנו קצת את העולם הזה של הצעצועים, כלומר הדילדואים, יש קצת, ככל הנראה גם כמה בת פלאגס,
מגניב.
כן, יש אחד.
איך יודעים שזה, כאילו בשערים.
לא, לא, דווקא כי, תקשיבי, לא המצאנו כלום. את רואה שזה פאלי, ואת רואה שיש לו בסיס רחב יותר, כדי למנוע בריחה פנימה.
וואו.
את מניחה, אחד ועוד אחד, כאילו, כולנו יודעות מה זה בת פלאג, ואיך זה בנוי, אז כאילו, אין פה, זה לא מדע גבוה, בואי. אז יש גם כאילו, סך הכל ה... העניין הזה של הדילדו, בין 28,000 שנה הוא המקרה קיצון, אבל סך הכל כשאת מתקרבת לתקופות היותר מודרניות, לספירה, רומיו, את רואה דילדוים מאבן, את רואה דילדוים מחרס, בימי הביניים היה שימוש בצמח שקוראים לו שוב, זה תרגום שלי, מפסעה קנטונזית, שזה צמח שמכניסים אותו למים פושרים, הוא מקבל צורה יחסית פלית והוא מתקשה, הוא יכול לשמש כדילדו.
וואו.
הוא מספיק קשה בשביל לחדור, לנרתיק של אישה ולספק טענה, אבל הוא לא כאילו מאבד, הוא מחזיק איקס זמן מחוץ למים בצורה קשיחה.
מצאו אותו בצורה הקשיחה?
מצאו
שלו?
עדויות ויודעים על פי ניסויים שזה עובד ככה. מה שזה מראה גם, פה זה כבר, אנחנו לוקחות את זה צעד אחד קדימה, כי זה מראה שאנשים השקיעו. יש פה איזושהי חשיבה, יש פה איזושהי פעולה אקטיבית לייצר לעצמי צעצוע מין.
כן, גם גילוף של דברים.
גם הכנה, ברור, כן. הכנה זה עניין אחר, אבל תראי, בעולם הרומי הפלוס נתפס כמגן, מפני עין הרע. כן, יש את כל ה...
בגלל זה הם כל כך התלהבו מפלוסים?
יש המון, כן, יש את כל הצלמיות, כל הפסלוני פלוסים הקטנים, שהיו שמים אותם סביב, שימי לב טוב טוב, סביב הצוואר עם שרשרת של ילדים קטנים להגן עליהם מעין הרע, זה ילד קטן הולך ברחוב ויש לו זין פה תלוי על הצוואר, או הילדה, קוראים לזה פוצ'יה, ומשם גם באה המילה הפסינטינג, פסינטינג זה כאילו שהפלוס מגן עליך במקור, הלטיני. עכשיו, הפלוסים האלה הם מופיעים בכל מקום, הם עושים מברונזה, מברזל, יש את האלה עם הכנפיים, יש פלוס.
עד היום כשמסתובבים ביוון, גם באים וגם באתונה, בכל חנות של מזכרות יש לך פלוסים
נכון,
בכל
נכון,
מקום.
נכון, נכון, נכון. יש באלטס מוזיאום פה בברלין, יש חדר שלהם נקרא Garden of Delights, שכולו מוקדש לתרבות הפלוס ההלניסטית.
מגניב.
זה קמה נגד עין הרע, תחשבי על זה ככה כמו שאנשים תולים חמסה בבית, זה אותו רעיון בדיוק, פשוט זה בצורה של בולבול. אוקיי? עכשיו, שוב, נכנס הקטע איזוטרי של בולבול עם רגליים וכנפיים, שיש לו זנב של בולבול קטן יותר. בולבול שרוכבת עליו ילדה ויש לו כנפיים. יש פה תתי ז'אנרים נורא מסובכים, עכשיו זה עד כדי כך שבחומת אדריאנוס, לאורך החומה, יש תגליפים של בולבולים כדי להגן מעין הרע על החיילים.
שזה לשמור עליהם במלחמה.
היוצא דופן היחיד בעניין הזה היא פומפי, ששם הם מצביעים לכיוון של בתי זונות. ליטרלי.
כדי שידעו לאן ללכת.
לאן ללכת. ליטרלי זה החץ הכוונה איך להגיע לזקפה.
וואו.
זה מה שזה.
מגניב. ידוע באמת על שימוש של צעצועי מין בבורדלים בתקופות קדומות?
יש קצת. שוב, פומפי דוגמה טובה בגלל המקרה הייחודי שלה, של הקבורה מתחת לאפר. יש גם כמובן את המוזיאון הסודי של פומפי.
שמה הוא?
המוזיאון הסודי...
הוא סודי.
הוא סודי. הוא נפתח עם שאר הממצאים של פומפי, ובעצם הוא כולל בתוכו כל הממצאים מהבתי זונות, שזה כולל גם צעצועי מין, ויותר מזה, הוא כולל בתוכו גופות שנצרבו באמצע סקס.
וואו.
כלומר,
הם מתו בזמן הזה ונשתמרו ככה?
כן. נשתמרו תוך כדי בתנוחה. יש גם דמות אחת מפומפי שקפאה בזמן שהיא מעוננת, גבר.
מדהים.
עכשיו, זה קטע עם המוזיאון הזה, הוא גם ממחיש את העולם הוויקטוריאני, הפוריטני, השמרני, כי עד שנת 1967 אסור היה אנשים להיכנס אליו.
את רוצה לספר קצת על התקופה הזאת של פומפי, למי שלא זוכר משיעורי היסטוריה?
פומפי זה מאה ראשונה לספירה, באוגוסט 79 ההרגעה שם, וזוביוס מתפרץ, ובעצם מכסה את כל העיר באפר וולקני. המדהים הוא אגב, שפומפי כוסתה ב-4 מטרים של אפר וולקני, אבל לא רחוק מן יש עוד עיר שנקראת הרקלניום, שהיא לא פחות מדהימה ממנה, פשוט את הרקלניום חפרו פחות, כי היא כוסתה ב-20 מטר של אפר וולקני, זה יותר עבודה, זה דיפות פומפי, זה הכל.
הגיעו לזה בסוף, עשו את זה?
כן, כן, היום חופרים, חופרים היום עדיין, חופרים, היא מדהימה לא פחות.
מתי גילו את פומפי?
תחילת המאה ה-19. פומפי היא הסמל של הדקדנטיות של העולם הרומי, זה עיירת נופש של וילות, של עשירים מאוד, שחיו ברעבתנות, והיו להם שם בתי זונות.
כאילו הצולה הרומית?
כן, כן, כל התחשבי כזה, ריביירה, מונאקו כזה, רק של הרומאים לפני 2000 שנה. ושוב, היא נכלאה ברגע אחד, וגם יש תופעה מעניינת שהאפר וולקני משמר את הממצאים נורא נורא טוב.
הייתה התפרצות של הרגש, וכולם מתו? זאת אומרת, הלבה כיסתה את כל...
זה לא הלבה, זה האפר הוולקני יותר. זה פשוט, במקום שאדמה תצטבר לאורך אלפי שנים על האתר, בבת אחת, הרימות של אפר וולקני. בוערות, שרפו את הגופות.
זה היה פשוט טבח המוני, כאילו, כולם מתו.
כן, היו כאלה שצריכו לברוח לים. יש לנו את פליני הצעיר שישב מעבר למפרץ בצד השני, וראה את הכל קורה, והוא כותב על זה בלייב, בגלל זה יש לנו את התיעוד ואת התאריך המדויק. אם היה לו אינסטגרם, הוא היה מלא סטורי.
ברור.
פשוט לא היה לו. אז זאת פומפי, ושם באמת, הפלוס הוא לא, אין בו שום דבר מיסטי, הוא ממש חץ. הוא חץ הכוונה, סקס, זה לשם. תעקוב אחרי
הבול. גדול, גדול. יש עוד כאלה אירועים איזוטריים מעניינים שקשורים במיניות לאורך ההיסטוריה.
יש את האגדה על הוויברטור של קליאופטרה.
נכון, זה כתוב בכל מיני מדריכים.
כן, כן, יש כל מיני, יש כמה תיאוריות.
הדבורים.
הכי מופרכת שאני שמעתי זה שהדבורים תפעלו את זה. לא, אני לא קונה את זה, נגיד את זה ככה, זה בצורה הכי פוליטיקלי קורקט, אני לא קונה את זה, להגיד שקליאופטרה לא השתמשה בזה דילדו, להענק את עצמה בין יוליוס קיסר למרקוס אורליוס, אני מניחה שכן, אתה יודעת. זה כאילו, הצורת מחשבה הזו, הנוצרית פוריטנית, ראית פעם דוגמה של קווין סמית?
כן, כן.
זה סרט נפלא. ויש שם קטע שקריס רוק מסביר לה, למה כאילו שהיו אחים לישו, והיא אומרת לו, אבל ישו היה בן יחיד. אז הוא אומר לה, תראי, זה שישו הוא ילד של מריה ואלוהים, זה נכון, אבל לחשוב שזוג צעיר לא עשה סקס פעם ב ונולדו לילדים, זה טיפשות.
And do you really think he would have stayed married to her for all those years if he wasn't getting laid? The nature of God and the virgin birth, those are leaps of faith. But to believe a married couple never got down, well, that's just plain gullibility.
אז לחשוב שנשים וגברים צעירים בגילאים, את יודעת, החל מגיל 15-16 בתקופות ההם, היום זה נשמע נורא אם אני אומר 15, אני מבין לנו אנשים חושבים, אבל זה ככה עבד. אני לא אומר את זה בסדר או משהו, אבל לחשוב שאנשים בגילאים האלה עד, לא יודעת עד מתי, הינגו את עצמם, שכן או לא היה להם סקס, הלכו לבתי זונות, ראו בסקס כבילוי.
כולם התחילו בזמן, ברגע שהאישה קיבלה וסת, בעצם התחילה הפעילות המינית. זאת אומרת, לא?
כן, כן, זה היה הרבה יותר מקובל.
מה לגבי אמצעי מניעה לאורך ההיסטוריה?
אמצעי מניעה יש כמה סוגים. קודם כל יש ממצא אחד מעניין, שהוא כלי חרס פאלי חלול, שיש שטוענים שהוא קונדום מחרס, ש... לא יודעת איך זה עובד, כלומר, זה די כבד, אז אני לא יודעת, כאילו, לא יודעת.
כבד ושביר מצד שני.
כן, גם כאילו, שאת אומרת מבחינת המבט של הגבר, כלומר, זה לא שכאילו, הוא יחוש משהו דרך, אני לא יודעת, זה קצת ככה, touch and go, אבל יש צמח שהיו מרתיחים וקודשים, והופכים אותו למשחה, ונשים היו מורחות אותו, על החלק החיצוני של הנרתיק, והוא היה מגן מהיריון, איזושהי דרך. הקטש הוא, שהעלים של הצמח הזה הם בצורת לב, וכנראה כאן, זה המקור של התחברות הלב, לאהבה וסקס ולכל העניין הזה.
וואלה.
אוקיי? גם במצרים, יש פפירוסים שלמים, שמוקדשים למניעת הריון, או גם פפירוסים שלמים של מה עושים, כשאת בהיריון, את יודעת, המדריך להיריון בלידה המצרי. כלומר, כן, היה את המודעות גם, וזה מעניין, יש מחקרים, עכשיו שוב, אנחנו חוזרים לעולם הספקולטיבי, אני חוזר איתך ל-14-15 אלף לפני הספירה, על פי מרווחי גיל, בין שלדים של ילדים שנמצאו, בקברים של שבטים, של נוודים, הקטש הוא כזה כנראה, נשים ידעו איך למנוע, להיכנס להיריון, ולא נכנסות להיריון, עד שהילד הקודם ידע ללכת לבד, כי את לא רוצה לנדוד, שאת צריכה לסחוב שני ילדים.
וואלה.
כלומר, השיקול פה הוא...
הם בטח עשו את זה גם ללא ידיעת הזכרים.
יש מצב. אבל השיקול פה הוא, היכולת שלי לנדוד, כי אם אני לא יכולה לנדוד, אני חשופה לסכנות, אם אני לא יכולה לרוץ, זה לברוח. ואם הילד שלי לא יכול לרוץ...
כן, אם נקלים עליך. עלייך שני
ילדים במשקל של 4-5-6 קילו בדיוק, אז אם אחד כבר יכול לרוץ, עכשיו אני יכולה להביא עוד אחד, כי אני צריכה לסחוב רק אחד.
מעניין מאוד. דיברנו על זה שאנחנו לא יודעים איזה מגדר השתמש בעינוגים, זאת אומרת כנראה שגם גברים גם נשים, גם כאילו טרנסים לאורך ההיסטוריה השתמשו בדילדויים או דברים כאלה.
סביר להניח. תראי, קחי בחשבון למשל שיש איזשהו אספקט בעולם הרומאי לפחות, מבחינת התפיסה המגדרית, שנשים לא נחשבו לפרטנריות ראויות. נשים נחשבו לטובות ללידה, להמשך השושלת. אבל אם אני גבר רומאי ואני רוצה סקס וסקס מכובד, אני אמצא לי פרטנר מכובד לעשות איתו סקס.
או משרתים.
או משרתים, אבל ממין זכר. כלומר, אני ארד לרמה של אישה כי... אני צריך יורש.
אבל אם אני רוצה את העונג, אז זה מאמין נענה לי בעצם.
כן.
מעניין.
לא בהכרח אבל מענה לי, כמו בהכרח מהתפיסה הסוציו החברתית של שכב עם גבר, כי גברים הם.
כי הם יותר נחשבים.
בדיוק. המעמד החברתי.
מה קורה בימי הביניים נגיד?
ימי הביניים זה עולם קצת אחר, כבר אין לנו את התפיסה הזאת של הגברים, דווקא שם יש גם את הריבוי בנות זוג. תראי, בימי הביניים כבר הכנסייה מאוד חזקה, אז כל העולם הזה של החתונה לפני נישואים, וכל הזה, כל העולם...
שמירה על בתולים נגיד.
שמירה על בתולים, כל הסיפור של המילה פאק בא מימי הביניים.
מה זאת אומרת? מה הסיפור?
יש שני תיאוריות מובילות שאף אחד לא יודע להוכיח אף אחד מן, אבל הן מדהימות, את לא מכירה?
לא.
יש שתי תיאוריות למקור של המילה פאק בעולם. אוקיי? אחת זה שהיו תולים על הדלת שלט, אוקיי? של זוג שהרגע התחתן וקיבל חותמת רשמית של הכנסייה להתחתן, שזה גם בשם המלך כמובן, ועל השלט היה כתוב, Fornication under consent of the king. Fuck.
וואו, אדיר.
התיאוריה השנייה, שהיא יותר חביבה, זה זוגות שנתפסו, כשהם עושים סקס לא נשואים, היו תולים על הדלת שלט, For unlawful carnal knowledge. Fuck.
איך ידעים, מה, לפי מה, איך הם הומצאו התיאוריות האלו?
לא בטוחים, זה סיפורים שרצים, יש, התיאוריה הרשמית טוענת שזה קשור בכלל איזושהי מילה אנגלוסקסית עתיקה שכבר לא ממש קיימת, אז כאילו, זה אם תלכי, תחפשי את המקור הבלשני הרשמי, לשם תגיעי.
גם למילה דילדו יש ויכוחים לגבי
המילה
המקור שלה.
דילדו כן, למרות שרוב החוקרים מסכימים שהמקור שלה הוא בכלל מעיוות של המילה עונג באיטלקית עתיקה.
דילטו,
כן. שמזכיר ג'ילטו אגב, שזה מעניין. כן, הקשר בין גלידה לסקס.
יש.
אז זו כנראה, זה כנראה המקור. יש גם מקורות יותר על זה שזה מילה, מילה ג'יברי שקשורה לשירי ילדים ישנים, שהפכה למילת סלנג לנשים מתירניות וכאלה דברים.
אה, וואו.
כלומר, זה תמיד איכשהו, שוב, אותו עולם פטריארכלי שמפיל את ההתנהגות הלא בסדר על אנשים.
יש צלמיות של וגינות, כמו שיש כן. של פלוסים?
יש צלמיות של וגינות, יש קמיה. של וגינה, אחד מפורסם זה קמיה של וגינה שנושאים אותו ארבעה פינים, שזה מדהים, וזה נחשב למזל טוב, האבסורד עם הווגינה הוא, שאם תלכי ותסתכלי אחורה על רוב הציורים והדפיקציות של ישו הצלוב, הרי ישו צלבו אותו, ועד דקרו אותו, הדקירה שלו, הציור של הדקירה נראית כמו וגינה.
אה, וואלה.
קטע מטורף.
כן, כן, כן. גם הפסל של מריה עתיקה וזה, יש לו גם איזה מראה כזה.
נכון. אז כן, גם הווגינה נחשב, יש לו בכלל, תראי, הווגינה, בגלל היכולת לידה, נחשב למשהו מאוד קדוש. כלומר, האישה לא חשובה.
אז מה יודעים על הווגינות? כאילו, איזה עוד גילויים יש?
אין המון, יש בעיקר שוב את העניין הזה עם, עם הציבה של ישו, יש את הקמאות האלה שהתרוצצו, שהם, אבל למשל, זה אותו רעיון כמו הקמאות של הבולבול עם הרומים, אבל קחי את זה 800 שנה יותר מאוחר, אוקיי? וגם, דווקא, וזה מעניין, זה דווקא כאילו sanctioned by the church, זה כאילו באישור הכנסייה, זה כאילו בסדר. אז יש לנו את הממצאים האלה, מוצאים את זה גם בחפירות ארכיאולוגיות של שכבות מימי הביניים באירופה.
יש איזשהו ממצא ששינה... הסתכלות מקדימה שהייתה? זאת אומרת, הייתה איזושהי קונספציה מסוימת בארכיאולוגיה לגבי מיניות, או אביזרי מין, או משהו, ואז גילו משהו ששינה את הדבר הזה?
בוא נגיד ככה, שכשהתחילו לגלות את עולם המין שצץ בפומפי, אז התחילו להבין שדברים לא כמו שהם חשבו, ושוב, גם כן, למה הם חשבו ככה? כי הם היו ויקטוריאנים פוריטנים, אז הם חשבו ככה שאף אחד לא עושה סקס. כאילו... אבל מאז, לא חושב שבמאה השנה האחרונות יש משהו שוב, יש שוב, יש את התגליות כמו אותו דילדו מהמערה בגרמניה, אז זה נותן לנו את הטווח זמן, זה פותח לנו דיון על מיניות ועינוג עצמי בפרה-היסטוריה. יש ציור קיר אחד, אגב, מאלג'יריה, אם אני זוכרת נכון, שרואים בו זוג, כאילו זוג יושב אחד על השני במין צורה מאוד רומנטית, שזה די נדיר לציורי קיר.
כי זה משדר חיבה ואהבה.
זה גם כאילו, תחשבי מה את רואה בדרך כלל בציורי קיר, את רואה צייד, את רואה אולי חקלאות, דברים כאלה, את לא רואה יותר מדי גילויים של
חיבה.
של חיבה. ולראות דבר כזה, אם יש משהו שאפשר ללמוד מזה, זה שצריך... אנחנו לא כאלה חכמים. גם לא בעולם המיניות. בגדול, רוב מה שכולנו עושים במיטה, עשו הרבה אנשים לפנינו בכל מיני צורות. אני חושבת שאפילו עולם ה-BDSM הוא לא הדבר הכי חדש בעולם, אני מניחה שיש לזה ורסיות עתיקות.
כן.
צריך לזכור בארכיאולוגיה, תמיד 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 יש סיכוי, וזה נכון עובדתי תמיד, שעוד לא מצאנו. ויכול להיות שעוד שנה מישהו יחפור משהו באיטליה, וימצא באיזה וילה פרסקו של גבר קשור עם שרשראות לקיר, ואישה מצליפה בו. מי יודעת?
לגמרי.
כלומר, זה לא, לא בלתי אפשרי. וזה חלק מהיופי של ארכיאולוגיה. גם הספקולציה, שהיא נורא ספקולטיבית, ואנשים אוהבים להגיד, כן, אבל אתם לא יודעים כי בוודאות נכון. אני לא יודעת. החוכמה היא לא להתבייש בזה שאנחנו לא יודעים, ובכל זאת, לתת איזשהו הסבר. גם בסקס לא המצאנו כלום. לא בסקס, לא במיניות, לא במשחקי מין.
קרוב לוודאי שאנחנו גם הכי שמרנים בהיסטוריה.
אני לא בטוחה שהכי שמרנים, אני חושב שאנחנו כאילו לא מציגים החוצה את זה בצורה כל כך ויזואלית כמו שפעם. כלומר, אם פעם היו לך את כל הסתם ברנסנס הציורים הפורסמים של כל העירום, או כל העניינים האלה של העולם הרומי, עם כל התגליפים, אז הם שרקו את זה החוצה. היום זה מפורסם על זה בנישות, ואם את לא מחפשת את הנישה, את לא תמצאי את זה. זה לא יופיע לך על השער של ויינט, אוקיי? אולי צריך, בעיניי זה יותר מעניין. יש את הטענה של, היום יש הרבה יותר הומואים וטרנסג'נדרים, לא, פשוט היום אנחנו מרשים לעצמנו להיות בחוץ ולדבר על זה, כן. ולהיות ויזואלים.
כן, כן.
אז יודעים שאנחנו קיימות, אבל הם היו תמיד.
לגמרי. גלי יפה, את מדהימה. תודה רבה.
היה לי כיף וגדול.
גם לי, נעמת לי מאוד.
עד כאן סקס אפיל. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים שמועדפת עליכם. נשמח מאוד אם תדרגו אותנו באפל ובספוטיפיי, ואתם יותר ממוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, סקס אפיל הפודקאסט, הקבוצה לדיונים, ולספר לנו מה חשבתם על הפרק. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, על הסאונד גיא סלם. אני לא רשתת מאור, נשתמע בפעם הבאה.